ערב טוב, יום שני בשבת קודש, לסדר פרשת שמיני, ויהי ביום השמיני. אנחנו את השיעור נקדיש לרפואת הפצועים, נפתלי בן גילה רחל, שמשתפר מצבו, רק היום, למעשה לא, אתמול סיפרו לו, כי הוא חשב שהוא היחיד מכל האירוע שנפגע, וסיפרו לו אתמול על האסון, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, לשמעון יחיאל בן תרזה, לנדב אליהו בן הדסה, שמעון בן רות ואליהו בן מרים, שיחזרו לביתם בריאים ושלמים, ושיעברו את מה שצריכים לעבור בנחת. שיהיו גם יהיה לעילוי נשמת הקדושים שנרצחו. אנחנו גם נקדיש את השיעור לרפואת האישה ענת בת בלהה, ולכל הזקוקים לישועות. אנחנו בחודש אדר, וגדר שנהפוך הוא עדיין שייך, שלכולם באמת נזכה שיהיו בעניין של היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אנחנו בעזרת השם יתברך שמו היום בשאיפה לסיים את ההקדמה. אנחנו כבר סביב ההקדמה נמצאים כחודשיים, והיום בעזרת השם אנחנו נסיים אותה מתוך תפיסה שאומרת שאין מטרת הלימוד בכל ספר קודש שלא יהיה, ואני חושב שיש גם בזה עניין של נגיעה גם בשאר דברים שלומדים, שהם יישארו בגדר התיאוריה. כשם שאנחנו שואפים מכוח ציווי של הקדוש ברוך הוא לקיים את המצוות, אנחנו על מנת לקיים את המצוות כהלכתן זקוקים ללימוד, לעיון והבנה כיצד לקיים אותם. אבל בשונה מן המצוות, אנחנו מחויבים לעשותם גם אם לא מבינים אותם. אבל כאשר מדובר על התמודדות של האדם עם נפשו, עם מידותיו, ככל שהוא ירבה ללמוד בתיאוריה ולא ימצא או לא ייגע או לא יכיר דרכי העבודה והכלים, ממילא הדברים ילכו בדרך כל דבר שאין בו מימוש. וזה יהפוך להיות מרעיון יפה למשהו ש... ברוכים הבאים, משהו שמושלח איפשהו בזיכרון, ומדי פעם, אם ירצה השם, ואם יהיו לו כוונות טובות וזמן פנוי מלהרהר במציאות העולם, אז יעלה בזיכרונו עניין כזה או אחר. לכן, בעמוד מספר 9, במילים ותראה באמת. אז אנחנו ניכנס אל השלב האחרון וההקדמה, ונקרא את הקטע הראשון, בדברי הרמח"ל, ותראה באמת. כשהרמח"ל מדבר על תראה באמת, זה לא רק המשמעות של תנפה את המחשבות או הגיגי המחשבות שעלו בדעתך עד כה, כי למעשה אנחנו בהקדמה התמודדנו עד כה עם בכלל היסוד הראשון להבין שאנחנו בעלי חוב בעולם הזה. פרק מכונה בביאור כלל חובת האדם בעולמו. כלומר, קודם כל בוא נברר ונאמת, ותראה באמת זה לשון אימות, תהיה בטוח שאין ספק בדבר שאנחנו בעולם הזה חייבים בכל צורה שהיא, אם מצד החוב כלפי הבורא, אם מצד החוב כלפי עצמנו, אם מבחינת החוב כלפי זולתנו, אבל אנחנו בעלי חוב. זה השלב הראשון, תתאמת עם העניין, תתאמת בעין, תאמת באלף, כדי שיהיה ברור לך בכל צורה שלא תהיה, ללא שום ספקות, שאז יש אמת. כי אנחנו יודעים שאמת תמיד ישנה אחת בלבד, ולשקר יש הרבה הרבה ענפים. ולכן חז"ל אומרים שכל דבר שקר שאנחנו רואים שהוא אוחז, יש בו נקודת אמת, כי אחרת אולי היה עומד. כי ידוע המאמר של חבותינו זיכרונם לברכה, של השקר הוא כתוב באותיות שאין להם שתי רגליים. השין יש לה קו אחד, רגל אחת. הגוף עומדת על רגל אחת, הארוכה. והרש עומדת על רגל אחת. לעומת זאת מילות אמת, אז א' יש לה שני רגליים. המם יש לה אחת ארוכה ואחת קצרה. והתו יש לה גם כן אחת קצרה ואחת ארוכה יותר. זאת אומרת, הם שתי רגליים. לכן, בואו נאמת את עצמנו עם מה שלמדנו. שאנחנו בעלי חוב בעולם הזה, זה אחד. שתיים, שכל המציאויות שחולפות, באות ושוות ונעלמות וחוזרות בכל מיני לבושים בחיינו, עניינם הוא ניסיונות. עניינם הוא מגמות של עמידה ובחינה, של התבוננות, ושם באה נקודת הבחירה של האדם על פי מידותיו, על פי הרגליו, לאן הוא פונה משם. אחד הדברים שאהבתי יש ארגון שנקרא פעמונים, כולנו מכירים אותו, בארגון הפעמונים הפתגם שלהם זה לא ללמד את האנשים איך לדוג דגים, אלא לתת להם חכה. כלומר, אל תסמוך על כל מיני תופעות שיבואו, שאולי תתפוס דג, אולי לא תתפוס דג, כל מיני ניסיונות, אלא בוא נלמד אותך איך משליחים חכה באופן הנכון, כך שבוודאי אתה תלכות דג. ולא יהיו ספקות. לא ללמד אותך למצוא פטנטים, דרכים עוקפות, אלא ללמד אותך את נקודת השורש, שממנה תוכל להתחיל לצעוד בצורה חדשה, אמיתית ונכונה. לכן אומר רבנו הרמח"ל, היות ותראה באמת, שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין. פה מדובר על בעל שכל, אין הכוונה לחכם גאון מופלג, אלא לאדם שמפעיל את שכלו הפשוט, הלא מורכב, הלא מסובך, הלא תוהה ומחפש שאלות, אלא השכל הפשוט. אדם כזה מבין שלא יכול להיות שתכלית בריאת האדם ולמצבו בעולם הזה. האם יעלה על הדעת שאדם נברא בעולם הזה כפי שהוא, כשהוא גוף ונשמה, כפי שהוא בשר ודם, כפי שהוא בעל טבעים שונים ומגוונים, ולפעמים הפכיים זה מזה, בתוך תוכו. יש כל מיני תגובות שלפעמים סותרות זו את זו. אחד הדברים היפים והמכובדים, הידועים לכולם, ולא צריך להרחיב, כי זה מפורסם, שכמו שמופיע בשולחן ערוך, סעיף הראשון במפרשי השולחן ערוך בנושא הכלים, שאינו דומה האדם כפי שהוא מתנהג בתוך ביתו, כאשר הוא מתנהג מחוץ לביתו. אדם יכול בבוקר לקום עם מצב רוח שמכונה היום, לא יודע, זה מסוכן, אבל הוא קם שמאלני, הוא קם על רגל שמאל, כן? והוא בביתו אש גופרית, וכשהוא יוצא מן הבית והוא מגיע אל האוטובוס הציבורי במקרה אחד, או את רכבו הפרטי במקרה השני, ויש לו נוסע קבוע איתו, או באוטובוס אנשים אחרים, שבוודאי שהאש והגופרית הזו קבתה מיד, וכשהוא יגיע לעבודה, כל חמת זעמו, הוא וחמת המלך שכחה. הוא ישקיט אותה, הוא ישקיח אותה, הוא יחבר אותה, כי הוא יודע שפה, אם הוא יתנהג כמו שהוא יתנהג בבית, החדתו להעמית, על המקום הוא יקבל מנה אחת אפיים. לכן אנחנו רואים שהתנהגותו של האדם היא שונה במצבים, וזה אותו אדם, וזו אותה מידה, באותה תגובה. אנחנו מוצאים את עצמנו באין ספור הפכים כאלה במציאות חיינו. לכן, אומר רבנו הרמח"ל, כי מה עם חיי האדם בעולם הזה? בואו נבחן את האמירה שהנביא אומר, כשהיה בתקופת הנביא, ירמיה, מציאות של חוסר הבנה מוחלט על משמעות האדם בעולם הזה. האומרים אכול היום, כי מחר נמות. כלומר, המציאות של האדם היא חיי העולם הזה ותו לא. אומר רבנו הרמח"ל, בואו נבחן את זה, בסדר? אם התכלית שלי היא חיי העולם הזה, אם ככה, או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? אם התכלית היא פה, תראו לי אנשים שמחים ועליזים כל יום מחיים בעולם הזה. הרי זה דבר שהוא הפך המצוי. כלומר, זה לא נושא שצריך לחקור אחריו. הוא בדוק ומנוסה אצל כל אחד. מי לא עלינו חווה חוויות טראומטיות, מי לא עלינו חווה מצבים קשים. כולנו עוברים תהליכים כאלה אחרים בחיים. ואם החיים היו התכלית, אז לשם מה כל האיסורים והכאב? תן ליהנות פה, זה התכלית. אז אם זאת המטרה ליהנות בעולם הזה, אז תן לנו ליהנות ממנה, ללא שום מניעה ומונע. ואנחנו רואים בעובדה, בעיניים פקוחות, שזה לא כך. רבים המחרובים. וזה לא משנה אם זה מחרובי הגוף או מחרובי הנפש. אבל זה כואב. אז זאת אומרת שלא ייתכן. ובואו נמשיך הלאה, אומר הרמח"ל. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. גם אורך הזמן שיהיה לנו כדי לממש את התפיסה האווילית הזו של תענוגי העולם הזה, הוא יחסית קצר. ובואו נבחן למה. האדם, עד שהוא גדל והופך להיות בר דעת ושולט למעשה בענייניו, הוא צריך לצאת מן הבית. כי כל זמן שהוא עדיין חי תחת שלוחנו של אביו, או סמוך לשלוחנו של אביו, תלוי במציאות שבבית, הוא לא חופשי בדעותיו, הוא מנוע. יש דברים שהוא היה רוצה, והוא לא עושה, כי אימת אביו עליו, אמו עליו, או דברים אחרים שמונים אותו. כלומר, עד גיל 20 פחות או יותר, הוא כבול. ולאחר מכן, כשהוא יוצא, אז אם זה לישיבה, אז כללי הישיבה מונים ממנו. ואם זה לצבא, אז כללי הברזל של הצבא מונים ממנו. שוב פעם הוא לא מצליח, לוקח עוד כמה שנים. ואז כשהוא יוצא לאוויר העולם, הפעם הראשונה, והוא חושב שסוף סוף הוא יוכל להיות אדם שפועל ומפעיל את רצונו, אז שוב פעם הוא כפוף. הוא כפוף לחברה סובבת אותו. ושם הוא מוצא את עצמו שוב פעם ללא שום יכולת להגיד אני ואפסי עוד. כי אדם כזה שכן אומר את זה, מהר מאוד מוצא את עצמו לבדו. זה הכל. אין לו לא חברה ולא מי שרצה להיות לידו. ואז הוא לא פועל כפי מה שהוא רוצה, כי בסופו של דבר הוא מרגיש אחרי כל יום ויום שלכאורה הוא עושה מה שהוא רוצה, יושב בדד וידום. מתוסכל. מהמציאות הזאת. כלומר גם זה לא טוב. ואומר הלאה הרמח"ל, בואו נראה המשך הפסוק, ורהבם עמל ועבד. כלומר גם כל העשיות שאנחנו עושים, ואפילו אלו המבורכות, בסופו של דבר, בסופו של עניין, רוב זמננו, בימי העולם הזה, אנחנו מבלים, איכן? במיטותינו. אנחנו ישנים. כי אם אנחנו ניקח את ה-24 שעות שלנו ביממה, אז נחלק אותם באופן סביר, של מי שישן 6 שעות, אני לא מדבר על כל מיני כאלה שיש להם 4 שעות, 3 שעות, הטבע הרגיל. אנשים עובדים 8 שעות, 10 שעות, שנים 6, 8 שעות. מה עשית בכל השעות הללו? כמעט בשום דבר מועיל. למעט, שאתה עובד בשביל הפרנסה. זה דבר מבורך, דבר חשוב. אבל בסופו של חשבון, בתכלית הנקודתית האחרונה של מה שנקרא סך הכל, רעבם עמל ועבד, הרוב היה סביב דברים שלא נשארו כבר. אכלנו, שתינו, השמנו, ירדנו, עלינו, קנינו, פעלנו, עשינו, וישנו. כמה באמת משהו איכותי נשאר לך מתוך 24 שעות? מעט. אז גם זה לא ייתכן, שזה המציאות של לשמה נברא האדם. ממשיך רבנו הרמח"ל ואומר, ואחר כל זאת, סליחה, וכמה מיני צער וחולאים ומחרובים וטרדות שעוברים על האדם כל הזמן. גם אם הוא מרוצה ממצבו, אבל אין שקט. אין שקט. אמר לי פעם אדם שבא על ממון, ומדברים. ואז הוא אומר לי, אתה חושב שכשאני הולך לישון, שנתי ערבה עליי? אמרתי לו, תראה, לכאורה, אחרי יום כזה עמוס שאתה עובר, וכל הריצות שאתה רץ כדי לעשות ולעסוק בשמירת ממונך, בהכפלתו ובשילוש של הממון, אתה צריך להיות עייף. אומר לי, כן, אני מאוד עייף. אבל כשאני הולך לישון, אז עד שאני נרדם, המספרים רצים בעיניי והחישובים רצים באוזניי, ואני לא שקט ואני לא רגוע, פתאום מגלה שפה עשיתי את זה טעות, למה לא אמרתי כך ולמה לא אמרתי אחרת. ובקיצור, אני נרדם. אני לא ישן, אני נרדם. ואני קם בבוקר עייף. והדבר הראשון שיש לי בבוקר שאני רץ, אוי, למה לא עשיתי את זה אתמול? ולמה לא עשיתי כך שלשום? כל הזמן אני במרוץ, כלומר, גם בתוך השינה שלי אני רץ. אני כל הזמן פועל. ובמילה גם שנתי לא שינה. אז אדם הזה בכלל אומלל. והתרדה של שלא עשו לו שריטה ברכב, ושלא יפרצו לו לפה, ולא ייקחו לו משם, ולא יגנבו לו מפה. אתם יודעים, דוגמה, אמרתי פעם לבן שלי, שיש חג אחד שנקרא חג אימת הקבלנים. אתם יודעים איזה חג זה? ל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה חג אימת הקבלנים. זהו. ובדרך כלל, יש לי כמה אנשים שאני מכיר שהם קבלנים, אז הוא אמר לי שהוא באזור חודש אייר לא מזמין עצים. זהו, הוא לא מזמין. מה שיש במחסן, הוא שומר במחסן מה שצריך, ומה שלא צריך, הוא דוחה לאחרי ל"ג בעומר. קובע, למה שאני אקח את זה לשריפה? למה אני אקח את הממון שלי לשריפה? אימת הקבלנים. אז הוא מוטרד ממתי? אתם יודעים ממתי הוא אומר שהוא מתחיל להיות מוטרד מזה? מחול המועד פסח, ביום הראשון ספירת העומר. הוא בבית הכנסת ואומר, ברוך אתה השם, שגישה מדל צבנה ספירת העומר, היום יום אחד לעומר, הוא אומר, אוי וי, יש לי שם איזה טון, ופה יש לי איזה חצי קוב, ופה, מה אני עושה עם זה? איך אני מעביר מפה לפה? רק שלא יישאר שם הרבה. כי אין לו איפה לשים.
כל ספירת העומר.
זה בשטח.
ספירת העומר זה 33 יום.
כן, זה סופר. קודם הוא סופר. לכן,
אחר
כך יש מנוחה. לכן, פעם אמר לי, אני זוכר פעם, הוא איש דתי, הוא אמר לי פעם, שבלמד דלת לעומר הוא נרגע. זה לא למה אומר, כי אני דל. והרפקו אותי לעני. אני צריך להוציא עכשיו ממון, לקלוט עץ, שעלה באש. לכן, החיים מלאים כל הזמן, גם עם העשייה המבורכת, שלבים ומעשים ופעולות שמטרידות את עצם העניין. אז לא ייתכן שאדם נברא למען דבר כזה. אנחנו תכף נראה דוגמה שהיא הפוכה לבן אדם. ואם זה התכלית, אז תכלית העולם הזה, אז מה זה ימי שנותנו בהם 70 שנה ועם בגבורות 80 שנה? מדוע לא חי האדם לנצח נצחים? אם התכלית היא כאן, אז יישאר כאן. לנצח. מה עניין המוות? למה להפסיק את התכלית? אין דבר כזה. תכלית, היא צריכה להיות כל הזמן. אבל אנחנו מכאן רואים עוד הוכחה, שהעולם הזה הוא לא תכליתי. זה לא המטרה. ואומר הלאה רבנו רמח"ל, אחד מני אלף לא ימצא שירבה העולם לא הנאות ושלווה אמיתית, וגם הוא, אם הוא יגיע למאה שנה, כבר הגיע לגיל מאה, זכה, כבר עבר ובטל מן העולם. הזקנה, מה שמתלווה אליה, אז כבר אדם אומר, די, די, גמרנו. אני יכול להעיד מסבי עליו השלום, שלא הגיע לגיל 100, אבל בגיל 93, כבר אמר, די, אני עייף מהעולם הזה. עייף. היה כבר חולה, כבר היו לו את הסיבוכים שלו. וזהו, הוא אמר, תשמע, די. זוכר שהוא אמר לי יום אחד, אנחנו מפללים כל הזמן שהקדוש ברוך הוא יאריך ימינו. אנחנו אומרים בתפילת החודש, אנחנו אומרים, ניתן לנו חיים ארוכים. אז הוא אמר, אני הייתי פונה לחכמי ישראל, ודרך אגב, היה תמיד חכם, היה דיין, שאולי ידונו להוסיף שם חיים ארוכים בבריאות. זה לא מופיע שם. הוא אומר, אחרת, זה כבר לא זה. הוא איבד טעם, טעם מהותי בחייו, כי ברגע שהוא איבד את הראייה, והוא כבר לא יכול היה לקרוא, היה לו קשה ללמוד, כי הוא כל מיני יושב ולומד. אז הוא אמר, אם זה כבר הלך, כבר מה נשאר? זהו. הרי לרוץ אני לא רץ, עסקים אני כבר לא עושה. אני כל מיני צריך את הדיפולים שלי, ואין לי כוח לזוז ימינה ולא שמאלה. עכשיו גם ללמוד לו, אז כבר אין טעם. אז אין מה לעזור פה. כלומר, החיים פה הם לא תכליתיים. כמו שלמדנו, שהם רק אמצעי, הם רק פרוסדור, הם רק דרך שאנחנו הולכים לשוט בה, אל הים. מה שראינו במשל, בשיעור הקודם. לכן אומר הרמח"ל, ולא עוד. אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, פה עכשיו יש פה עוד נקודה עמוקה יותר. אם דיברנו עד עכשיו על הצד של הגוף, על הצד של הגשמיות של העולם הזה, והאדם הגשמי, שכמו שלמדנו בשיעור הקודם, העולם הזה לא נברא אלא בשבילי, ככה אדם צריך לומר, אז להתענג, לא על השם, אלא על העולם הזה. ממילא אומר הרמח"ל, אם כך התכלית הוא בעולם הזה, אז בשביל מה צריך נשמה? לכאורה זה עומש לנשמה, כי נשמה אינה נהנית מן העולם הזה כלום, אלא משום דבר הגשמי שאנחנו סובבים, עניין, לא עניין ולא רצון ולא שאיפה ולא שום קשר אחר, אלא היא ניזונת מאותם המהלכים שדיברנו בשיעורים הקודמים, שאנחנו מהפכים את הגשמי וקושרים אותו אל הצד הרוחני. אבל למה לזה? היא מיותרת כאן. אז למה לייסר אותה? למה להוריד נשמה שכל כולה חלק אלוהה ממעל ולענות אותה בעולם הזה? כי אם אנחנו מדברים על תכלית, תכלית היא דבר שהוא אמור להיות שלם בסופו של דבר. ואם אנחנו מראש מעמידים מציאות שאיננה יכולה להיות שלמה, אז סתם לייסר אותה? מה העניינה? למה שהיא תסבור? ממשיך הרמח"ל בפנקרא ידי בפנים. אם כך, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. נשמת האדם היא גדולה ממלאכי מעלה. נשמת האדם היא שייכת לאור אינסוף. ויפח באפיו נשמת חיים, אומר התרגום, מדילי נפח, זה אומר מהאינסוף, מעצמותו יתברך. זה החלק הגדול ביותר והמקודש ביותר שאפשרי. והמלאכים הם נבראים, הם נאצלים. זו מדרגה פחותה מנשמת האדם. כל שכן שהיא אינה מוצאת שום נחת רוח מכל הנוגעי זה העולם. והוא מה שלמדונו חז"ל במדרש קהלת, וגם הנפש לא תמלא. הנפש הוא החלק הנמוך ביותר שבנשמה. אנחנו יודעים שנשמה מורכבת מחמישה רבדים. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, לא ניכנס כרגע לביאור, אבל רבדים שונים נקרא לזה כרגע, לצורך השיעור שלנו, ביכולת ההערה הרוחנית, כפי שהיא מופיעה בכל מדרגה ומדרגה, ככל שהיא יותר ויותר גדולה לכיוון היחידה, היא יותר ויותר מרוממת ומקודשת מעצם הווייתה, מעצם היותה חלק אלוהה ממעל, ככל שהיא יותר ויותר בשאיפה למדרגה החמישית הגבוהה יותר, יש בה פחות ופחות מחסומים, פחות ופחות מונעים ומסכים בין הנשמה הזו, כפי בחינתה, אל הבורא. והנה היא זו שבא, וכל חיי העולם הזה לא ממלאים אותה כלל, כי אין לה עניין בעינוגי העולם הזה. ומה שאנחנו ראינו, משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלאכים. אז הוא לקח אותה, הביא אותה לכפר. גם אם יביא לה כל מה שבעולם, שבכפר ההוא, זה יכול להיחשב כמלון של 10 כוכבים. אבל אינם חשובים לה כלום, כי רגילה לארמון המלך. אז גם המעדן שאצלך נחשב כמעדן של סעודה מפסקת לכבוד יום כיפר, שזה שיא המעדן שאתה שומר פעם בשנה, בשבילה זה פחות ערך. בשבילה זה מאכל כפרי, מאכל פשוט, שהיא בת מלך. ככה נפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, ודווקא פה מדגיש הרמח"ל מדרגת הנפש, שהיא המדרגה הנמוכה ביותר, הקרובה ביותר אל הגשמי. והיא האדם לנפש חיה, היא החיות, היא זאת שנותנת לנו את החיות הבסיסית שלנו, הקיום הבסיסי. גם היא הקרובה ביותר אל מדרגת הגשמיות, גם היא, כל מעדני עולם אינה כלום לה. למה? שהיא מן העילונים, לא שייך אליה. וכן אמרו אבותינו ז"ל, על כן אתה נוצר, על כורחך אתה נוצר. אתה נוצר על מנת שתבין שיש בך שילוב של שני צדדים, מן העליונים ומן התחתונים. ועל כורחך אתה נוצר כך, ועל כורחך אתה נולד ופה כהוכחה נולד, זה לא רק הצעד של הגוף שנולד, כי כל הולדה, אנחנו ודאי ודאי האימהות יכולות לומר את זה יותר מאיתנו, אבל כל דבר שנולד, הוא נולד עם הרבה כאב, עם הרבה צער, עם ייסורים, אבל בסופו של דבר הוא מהווה שמחה, שמחת ההולדה, כי זו יצירה, זה חידוש, זה דבר חדש שבא לעולם. אז עוד דבר חדש שבא לעולם הזה כדי להיות הולך וקרב ומגיע לתכלית שהיא העולם הבא, שמשם הוא הגיע. ולמה הוא הגיע משם? כי הוא לא השלים בזמן שהיה בידו קודם את אותם הדברים שהוא היה צריך לעשות כדי לקחת איתו לשייט הארוך בים אל העולם הבא הנצחי. לכן הכוחת הנולד זה לא רק צד הגשמי שבך, זה גם הצד הרוחני שבך, שעל כוחך הוא נולד איתך, מעורב, תמון, ספון בתוכך. והתפקיד שלך הוא באמת לחשוף בפניו את המציאות של חיי העולם הזה, ולסייע בידו, ביד הנשמה, באמת להביא אותך אל התכלית. כי הנשמה היא למעשה האדם עצמו. היא האדם. כשאנחנו מדברים עם האדם, אנחנו איננו מדברים עם גופו ולא עם אוזניו. אנחנו מדברים עם נשמתו. וההוכחה הפשוטה לכך היא כאשר האדם מסיים את חייו בעולם הזה, כל אחד בעיתו ובזמנו, אנחנו רשאים לבדוק האם חל בו שינוי כלשהו מבחינה פיזית, מה שקדם לסילוקו. ואנחנו נמצא שכל איבריו היו על מקומם לפני דקה, ועכשיו כשנשמתו פרחה ממנו, עדיין הם נמצאים במקומם כפי שהיו לפני דקה. שום איבר לא נעדר. אז אם כך משהו אחר נעדר, זו הנשמה. זאת אומרת, שבכל מה שפעל, כל מה שעשה, כל מה ששמע, כל מה שהשיב, כל מה שקרה סביב הגוף, למעשה, מי שהפעיל כל זאת, מי שהיה האדם, זו הנשמה. וזה בדיוק מסביר את הפסוק שאמרנו. והיא האדם לנפש חיה. הנפש היא האדם. היא המהות האמיתית. לכן אומר רבנו הרמח"ל,
הנפש
או נשמה? הנפש, זה המדרגה הנמוכה. והיה אדם לנפש חיה, זאת אומרת באותו רגע הוא הפך להיות אדם עם חיות. חי, זז, פועל. עכשיו המדרגות, הבחינות של מדרגת הנפש שלו, האם זה נפש, האם זה נשמה של הנפש, או אם הוא זכה לבחינה יותר גבוהה, אז יש לו כבר רוח, אבל עוד פעם היא מחולקת לחמישה חלקים פנימיים. זאת אומרת, לא משנה, אבל הבסיס היסודי זה הנפש. היא זאת שנותן לנו בו את החיות. לכן, מי שלא נעריך בזה, אבל כשכותב רבנו הארי הקדוש, שכשאדם מסתלק מעולמו, השבעה ימים שאנחנו יושבים, מי שחייב לשבת, זה כנגד שבעה חלקים של הנפש, שהם חלוקה נוספת פנימית, שכל יום ויום נפרדת מן העולם הזה ועולה למעלה. לאחר שבעה, כל אותם חלקי הנשמה, על כל בחינותיהם, עולים לחיי העולם הבא. לא נשארים כאן. אבל כל השיבה, זה כל יום מסתלק עוד חלק אחד. לא נאריך בזה, זה לא הזמן. בסדר? אבל כך זה עובד. לכן, אומר רבנו הרמח"ל, כי אין הנשמה אוהבת את העולם הזה כלל. זה בכלל עוצמתי. אל תחשוב לרגע שטוב לה כאן. הנשמה מתייסרת בלב אחי. ולמה היא מתייסרת? כי הנשמה בהיותה מופשטת וטרם היכנסה לגוף, היא דבוקה בכיסא הכבוד. אנחנו יודעים שחז"ל ממשילים את אותו אוצר תחת כיסא הכבוד כאוצר הנשמות. היא שייכת לאור אין סוף. ולוקחים אותה בעל כורחה ומורידים אותה לחיי העולם הזה. היא כמו אסיר במאסר. וגם היא עצמה לא יודעת מתי תסתלק מכאן. למעט צדיקים, אנשים מסוימים שיודעים מתי יום פטירתם. אבל דוד המלך בעצמו אומר, עוד ינינה, מהו יום יום, מהו יום מותי? הוא בעצמו לא ידע, מתי? מתי זה יהיה? הוא אומר שבת, טוב, מתי שבת? שבת זה 31 שעות. מתי? עד כאן. כלומר, גם הנשמה עצמה אינה מודעת לאותו שנייה, רגע מסוים. למעט בודדים. אנחנו לא מתייחסים אל הבודדים כמעידים על הכלל. אז גם היא בהיותה בגוף אינה יודעת. אז היא מתייסרת כמו מאסר עולם. אינה יודעת מתי היא חוזרת למקורה לשורשה. ולכן היא לא אוהבת את העולם הזה, אלא אדרבה מואצת בו, כי העולם הזה מרחיק אותה מהמהות האמיתית שלה, מקדושתה, מהעליונות שבה, מאותה חלק עליון, שהיא מהעולמות העליונים. ואם זה כך, אם כן, ודאי לא היה בורא הבורא יתברך. זאת המסקנה המתבקשת. בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה, ונמאס ממנה. אך זה לא ייתכן. הבורא בורא דבר שהוא שלם בכל השלמות. ואם כך, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יברא דבר באופן כזה שיהיה הפך הבריאה עצמה, הפך הנשמה, הפך רצונה, הפך מהותה, הפך תכליתה. לכן אומר רבנו הרמח"ל וממשיך, אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא היא. בהכרח אני חייב להגיע למסקנה שכאן אנחנו עוברים טיול, אנחנו רואים סיור מודרך אל היעד, שזה העולם הבא. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת. כך היינו אומרים, אם ככה באמת, שאלה גדולה לקודש ברוך הוא, איך בכל זאת אתה לוקח נשמה כזו גבוהה ומביא אותה לייסורים כאלה? לשם מה? אלא שהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים חז"ל, חס על בריאותיו. ואם אנחנו היינו רק בנויים בגשמיות, ללא אותה האצלה קדושתית רוחנית עליונה של הנשמה, במותר האדם מילה ואימה, לא היה שום הבדל בינינו לבין כל בריאה המהלכת על ארבע או על שתיים ברחבי הגלובוס. וכל ענייננו היה באמת הבהמות נדמו. כי אם אנחנו נסתכל על הבהמות, תכליתם הוא העולם הזה בלבד. ולכן, לדוגמה, אצל רוב בעלי החיים, אנחנו רואים שכל ולד שנולד, הוא מהר מאוד מתנהג כמו הוריו. אם אנחנו ניקח בעלי חיים שממליטים בטבע, אז תוך דקה שתיים, אם הוא לא עומד על הרגליים ומתחיל לרוץ, אז הוא מהווה סעודה חגיגית לאיזה טורף שמזדמן שם. כלומר, אם הוא לא מיד יקבל את אותן תכונות של הוריו, וההבדל היחיד ביניהם זה הגודל, הוא לא ישרוד. כי זה תכליתו, פה. לכן הוא חייב מיידית לפעול פה. ולא מעבר לכך. כי אין לו שום תכלית אחרת. לעומת זאת האדם, עד שילד מתחיל ללכת, הוא פוגע זמן. הוא מתחיל לאט לאט, והוא מניח רגליים, והוא דוחף, ואחר כך זוחל, ועד הרגע שבו מוחאים לו כפיים שהוא הלך צעד אחד. איזה עושר יש בבית. זה המון זמן. כי האדם שונה לחלוטין מעצם היותו עם נשמה. עם משהו אלוקי, כי התכלית שלו לא פה. לכן, נותנים לו את זמן ההתרגלות, את זמן האימון, את זמן הרכישה. תקנה, לאט לאט, קנה חוכמה. תקנה, תשיג אותם בקניין, ולקנות צריך ממון, או ממון רוחני, או ממון גשמי, אבל אי אפשר לקנות דברים סתם. אתה צריך להתכונן, צריך להכין את הכלים כדי לקנות. לכן אומר רבנו הרמח"ל, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, כמו בעולם הבא, שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו כעולם הזה, אלא אדרבה ואדרבה, נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. כי הנשמה שואפת אל המשהו העליון יותר, החשוב יותר, האמיתי יותר, התכליתי. טוב, אז אם ככה, לרמח"ל ברור כבר שאנחנו התעמתנו, ואנחנו הגענו לאימות, בדיקת נכונות, אמיתות הדברים. לכן הוא אומר, והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ויקר העבודה אשר בידינו. כלומר, עד כאן, אומר רבנו הרמח"ל, הבנו סוף סוף שיש לנו חובות? הבנו. הבנו מה התכלית? הבנו. ועכשיו אני אבוא כאדם, אומר, רגע, בסדר, אם התכלית שלי היא חיי העולם הבא, אז ריבונו של עולם, איך אני עובר את העולם הזה? כי העולם הזה הוא לא אוחז בידי ומוביל אותי לבטח אל העולם הבא. העולם הזה מציב בפניי אין ספור מוקשים, אין ספור קשיים, אין ספור מצבים שאני לא תמיד יודע איך להתמודד איתם. אם כך, איך אני בכל זאת צועד אל התכלית? פה אומר רבנו הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים את הברייתא, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כלומר, המצוות עצמם הם כלים ואמצעים, כמו שראינו. גם לימוד תורה זה לא התכלית. לימוד התורה זה אמצעי אל התכלית. המצוות הם הכלים אל התכלית. אבל צריך לתת לך כלים, לא רק לגזור עליך מציאות שאתה פה, על כורחך אתה נולד, אלא לומר לך, על כורחך אתה חי. ואיך אתה חי? כשאתה דבק בחי עולמים, כשאתה דבק בקדוש ברוך הוא. ולהיות דבק בקדוש ברוך הוא אפשר על ידי המצוות, שלמה הם ניתנו? כי הם ניתנו על ידו שהם מזון הנשמה. הם אלו שמחיים אותך, את האני האמיתי שלך, שזה באמת הנשמה ולא הגוף. לכן אומר הרמח"ל, כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי, דהיינו ההבנה הברורה שהתכלית היא לחיי עולם הבא, אשר בלעדם לא יושג כלל. אדם שאומר, אני אחיה את העולם הזה מתוך מוסריות פנימית שבאה מהשקפת עולמי, השקפה כזו והשקפה אחרת, אדם כזה יכול להשמיד עם שלם מתוך ראייה מוסרית עמוקה. וראו שונאי ישראל לדורותיהם. אבל זה המון מוסר. הם חשבו, לדעתם הקלוקלת, שצריך להשמיד עם כזה או עם אחר, כי הוא מפריע למוסריות העולמית. כי מצאותו הוא נגע באוניברסליות האנושית. וזה מבחינה מוסרית אפשר לבצע בו שמד. זה דבר ברור, ואדם יכול לעשות את זה. כי הוא המוביל. המחשבות שלו, לא מחשבות אמיתיות ששורשם בבורא, שרואה מקצה עד קצה, מתחילתו ועד סופו של כל דבר. אלא מתוך נטיות אישיות כאלה אחרות. ראו כמה תורות פסיכולוגיות, פילוסופיות, מדעיות נפלו בזו אחר זו. כשהייתי צעיר אני זוכר שדיברו על פרויד, אני זוכר שלפני איזה קרוב ל-30 שנה, אני לא יודע, 25 שנים, הייתי צריך לעשות עבודה בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה שימושית. ואז פרויד היה אחד מהעמודי התווך של רוב הפסיכולוגיה המודרנית. היום הוא נחשב כאחד מחולי הנפש הידועים בפסיכולוגיה המודרנית. המחקרים האחרונים מעלים שהוא פשוט היה אדם חולה נפש. אדם שהיה תוקפן אלים עם סטיות מאוד מכובדות, שהיום הוא יושב אחרי סורג ובריח. מייסד הפסיכולוגיה המודרנית. הכהן הגדול הפך להיות אחד מהעבריינים הגדולים של הפסיכולוגיה. זה סתם אמירה זוטה. המדע הולך כל הזמן ונופל, עוד תיאוריה, עוד תיאוריה, עוד תיאוריה. כי הדברים נעשים מתוך דעת האדם המשובשת. ללא עמות יסוד אמיתיות. לעומת זאת, המצוות...
כל פעם חושבים שהפעם, אבל זה...
כן, הפעם זה הנכון, כן, הפעם זה סופי. אז הדור הבא ייקח את הסופי הזה ויקבור אותו תחת הררי נייר חדשים, ובזה תם זמנו ו... כל עמלו היה לריק. כל עניינו נעלם.
ברור שזה הלך, כל משטר דיקטטורי.
כן.
תמיד המנהיג הקודם הוא זה שהביא את האסונות, ועכשיו...
אכן כן, ברוך אתה ה'
אדוני.
אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. מה שהיום הוא מאוהדי השלטון, כן? ברפובליקות מסוימות, מחר בבוקר הוא יכול להיות מוצא להורג. דברים פשוטים, אי אפשר להתפקח עליהם, זו מציאות עולם. לכן אנחנו מבינים שהמצוות הללו, ששורשם בבורא עולם, והם ניתנו על ידי בורא עולם, הם כלים ואמצעים, כמו שאומר רבנו הרמח"ל, שמביאים אותנו לשלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. כל דמיון אחר, שבדרכים כאלו או אחרות אדם יכול להגיע לשלמותו הנפשית, היא שקר ביסודה. זו אחיזת עיניים שנוח לו לאדם פלוני או אלמוני להחזיק בה. ולכן, אולם ידוע כי אין התכלית מגיעה, אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים או האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו. אדם לא יכול להגיע אל תכלית עניין יהא אשר יהא שהוא קבע בחייו, ואדבר על תכלית של דברים שאדם רואה בהם מטרה. אדם רוצה לבנות בית, אדם רוצה לקנות רכב, אדם רוצה לקנות ספה, אדם רוצה לקנות סט חדש לפסח, שקרב ובא. על מנת שיוכל לעשות את הרצונות הללו, הוא צריך לקבץ את האמצעים לכך. אם יש לו ספה ישנה בבית, הוא צריך לקבץ אותה לרחוב, כדי לפנות מקום לחדש. אם הוא צריך ממון, הוא צריך להשיג את הממון. אם הוא צריך את הרצון שמי שנמצא איתו, הוא צריך לדבר איתו. כלומר, זה לא יכול להיות ללא איסוף של כל הכוחות והאמצעים שמביאים אל התכלית הזאת. ולכן אומר רבנו הרמח"ל, כפי כוח האמצעים ושימושם, כן יהיה התכלית הנולד מהם. ככל שהאדם ימצא את עומק האמצעים והכלים אל אותה מטרה שבה הוא רוצה להגיע, כך הוא יקטוף את מה שהוא יגיע בסופו של דבר. ככל שהדברים יהיו מדוקדקים יותר, בחונים יותר, נבדוקים יותר לאמיתותם, ממילא כשיגיע אל המטרה היא תהיה הקרובה ביותר אל מה שהוא רצה ברצון הראשון שלו. זה העניין שחז"ל אומרים, אנחנו מכירים את זה יותר בפיוט של אחד עודי, סוף מעשה במחשבה התחילה. כלומר, הסוף של העניין יכול להיות עד כמאה עדים מה האדם העלה במחשבתו, כי הפעולה מוכיחה על המחשבה הראשונה, לא על התהליכים שעברו, אבל היא מעידה בסופו של דבר מאין זה התחיל. איפה נקודת השורש? מה המקום של הדבר הזה? לכן, זה ברור, אומר רבנו הרמח"ל, מעתה ודאי שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, דהיינו ההקפדה, הדקדוק שפה מדבר הרמח"ל, זה לא דקדוקי עניות, אלא דקדוק באמיתות הדברים. ישנם אנשים שממציאים להם כל מיני הנהגות, שהם לא בהכרח אלו שיקחו אותם אל עבודת השם, אלא יטעו אותם בטעות חמורה גדולה לאין ארוך. אני אתן דוגמה שמוכרת יותר אצל הגברים. יש הנוטים באופן, אולי אני אקרא לזה, צריך להיות עדין בניסוח, אבל באופן כפייתי כמעט, ללכת יום יום למקווה כדי לטבול טרם התפילה, וזה דבר שהוא מנהג חסידות מכובד, מכובד מאוד, ויש בו גם כן גילוי של רצון ושאיפה לקדושה, אבל הם גם ילכו למקווה לטבול למרות שהם יודעים שבעוד 5 דקות יחלוף זמן קריאת שמע, כי צריך לטבול. אבל התבילה הזו שבאה על חשבון זמן קריאת שמע לא תועיל אלא תזיק, כי זו הלכה פסוקה וזה מנהג חשוב. ואנשים נוטים לעשות את המנהג החשוב. או זמן תפילה. דברים כגון אלו. כלומר, אנשים יכולים לחשוב שהם פועלים באופן הנכון, והם פועלים על מנת לספח אל עצמם מהלכים של קדושה ורוממות, אבל הם פועלים בדיוק הפוך מן התכלית. כלומר, המציאות של תכלית, תשימו לב למילה תכלית, שמתחילה ומסתיימת באותה אות. כלומר, צריך להיות ולהבין שמה שאני הולך לעשות, תחילתו וסופו נעוץ באותו שורש. ואם אין משהו שלא מסתדר בין שני החלקים, אז מה יש לנו באמצע? במילה תכלית, שמתם לב? כלי. גם כל מה שאני עושה, אני חייב לבדוק שנעוץ תחילתו בסופו וסופו בתחילתו. אחרת, פספסתי את הרעיון של התכלית. פספסתי את הכלי הזה. וזה הלך סתם. ואין בו ממש, אלא הוא מרחיק אותי מלעשות רצון השם. ואני דומה בנפשי, ואני עובד השם. לכן אומר רבנו הרמח"ל, צריך לדקדק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה. וזה מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק. כלומר, פה צריכים זכוכית מגדלת, שמגדילה שבע מונים כל מעשה, ולבחון את אמיתותו. כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יקרם. לא ידעו לך, טוב, יאללה, 100 גרם פחות, 100 גרם יותר, כמו גרעינים. לא, זה לא עובד. כשאתה קונה גרעינים, לא אכפת לך אם זה יהיה 100 גרם, גם המוכר לא אכפת, או 105. יש כאלה שעוד מוסיפים כדי שלא יהיה מרמה במוזניים, חד ושלום, אז הוא אומר, יאללה, כמה שווה עוד 5 גרעינים? כמה עוד 10 פיסטוקים? זה ערב. לעומת זאת, בדברים הללו שקיום המצוות, זה לא פחות מזהב שלא יוותרו לך על מיליגרם. אלא ישקלו את זה במוזניים אלקטרוניות, הכי מדויקות שיש. כי תולדותם נולדת בשלמות האמיתי והיקר הנצחי שאין יקר למעלה ממנו. זה המצוות. והתולדה שלהם הם מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. קודש הבריך הוא, אורייתא, וישראל חד הוא. זה חיבור של יחידה אחת בתופעות שונות, של בורא ונבראים, אבל מכוחו. נמצאנו למדים, כי עיקר מציאות העולם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. אין פה משמעות הדברים של רבנו הרמח"ל, שהאדם אינו מחויב לעבוד ואינו מחויב אפילו לצאת לנופש. אני מדגיש. לנופש, לא לחופש, לנופש. כי גם זה חלק מבריאות הנפש, כמו שכותב הרמב"ן, שנפש בריאה היא זאת שגם יכולה לקיים את המצוות. אז גם זה צריך. ולמה אני אומר, לא אומר את המילה בחופש? זכורני שפעם שמעתי, כשהייתי תלמיד, לא זוכר ממי, אחד מרבותיי, שאמר בשם, אחד מחכמי המוסר, כמדומני הרב דסטר, לא בטוח, וחלפו, עברו להם כמה שנים מאז שהייתי באותה ישיבה, ובתור נער זה עשה לי רושם כביר. הוא אמר שבא מישהו לאותו אחד מגדולי המוסר, ואני אומר שוב, ייתכן שזה מדובר על הרב דסלר, אמר לו הרב, אני רציתי להיפרד מן הרב בן הזמנים, אני נוסע לחופש. אז מסופר שאותו גדול אמר, אוי ואבוי, אוי ואבוי שאתה נוסע לחופש. אבל הרב אמר לו, כתוב במתים חופשי. אדם שנפטר הוא חופשי. אנחנו לא חופשיים משום דבר גם בנופש. כלומר, נופש כן. אבל חופש לא קיים. זה במאמר מוסגר. לכן ממשיך רבנו הרמח"ל, נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון, ואולי פה יש דרך לקשור את הפסוק שאנחנו אומרים. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אם התורה באמת לא הופכת להיות כלי שבו אני אוהב כמו ילד להשתעשע, וכל רגע פנוי אני חוזר אל השעשוע הזה, אני עבדתי בעוני כי יש לי מחשבות מדומות ורעיונות שאין להם יסוד. זה גם מזכיר את מה שאנחנו אומרים, שלגבי התורה אנחנו, יש פסוק שאומר, כל היום היא שיחתי. והמילה שיחתי זה לא שאדם עובר ממקום למקום והוא יודע למלמל משניות או חומש או גמרא או לא יודע, כל דבר שלא יהיה. לא, אין הכוונה במובן הפשוט של שיחה, אלא שאדם יצא לעבודה, ואדם יצא לקניות, ואדם ילך לפועלו ולעמלו מן הבוקר ועד הערב. אבל כל היום, כל מהלך, כל פעולה, כל עניין ודבר שהוא עושה במשך אותם שעות שהוא נמצא בהם, התורה היא השיח. השיח כמו שיח ששולח ענפים לכל מקום, נוגע בכל מקום, מתפשט. בכל דבר ודבר יש לתורה ולמצוות מה לומר. וזה כל היום משיחתי. היא מתפשטת ונוגעת בכל מציאויות החיים. והיא לא נעדרת משום דבר. אנחנו יודעים שההלכה, כי ההלכה כמצוות מעשיות, ככלים, מתייחסת מרגע שהאדם קם בבוקר, זה הסעיף הראשון, סימן הראשון, ומסיימים בלחוץ שמחות, סלשון סגי נאור. אין דבר שאינו מיוחס, שהתורה לא מתייחסת אליו, בכל מהלכי חייו של האדם, יהי אשר יהי, גם מלחוץ בית הכיסא קיימים. פשוט, אין דבר בחייו של האדם שהם מנותקים מהקדוש ברוך הוא, מן הבורא. אין דבר בעולם שהוא כביכול ניתן לחיות בו חיים עצמאיים ללא עמות מידה אמיתיות שאומרות תבדוק מה התכלית, הכל פה כלים, אל תשכח. כי אחרת אנחנו, כמו שראינו מקודם, לשם מה נבראנו אם כך בעולם הזה, אם התכלית הוא כאן? נשמה, באה נשמה לכאן. תרדי לסתרי. לכן בהכרח הכל מוביל על העולם הבא. לכן המשיך רבנו הרמח"ל, ואומנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. כל מעשה שהוא עושה, הפנייה. הפנייה, זה אתם יודעים מה, אני אגיד את זה בצורה שנבין. מי שמכיר מערכות מקם, שהיום הן מאוד משוכללות, אז יש מערכות שמשוכללות עד כדי כך, זה במטוסים בעיקר, שטייס שמזהה מספר מטרות שטסות מולו, הוא לוחד מטרה אחת, נותן לחיצה היא מסומנת, הוא עובר למטרה הבאה והוא מסמן גם אותה. המכשיר עוקב אחר כל אחד ואחד מהם כל הזמן. כשהוא עבר למטרה הבאה הוא לא עזב את הקודמת. הוא נשאר נעול על המטרה הקודמת. אין פספוס של מטרה. כל דבר שמסומן הוא שם ולא משנה כמה מטרות יהיו. כל פנייה שהאדם פונה, צריך שיהיה לקדוש ברוך הוא. וזה לא משנה כמה מטרות. אחת, שתיים, עשרות, מאות, אלפים. הכל חייב להיות מכוון ונעול אל הקדוש ברוך הוא יתברך. ושלא יהיה לו שום תכלית אחר לכל מעשה שיעשה, אם קטן ואם גדול, כי יש תחושה לאנשים שרק בדברים הגדולים יש צורך בהתבוננות, בהעמקה, אבל בדברים שאדם דש בעקב, ודוב, איך אומרים? נגלגל אותה, נעביר, יהיה בסדר. נעשה וזהו. אלא להתקרב אליו יתברך. וזה לא משנה מה, אני זוכר, לא יודע אם סיפרתי לכם איזה פעם, הייתה איזו תקופה שהתלבטתי, הייתי רגיל כל דבר שאני עשיתי, והיה אפשר מבחינת ההלכה, לומר לשם ייחוד, אז הייתי משתדל להגיד לשם ייחוד. זה מחל ככה, ירדתי משפר מהבית, לא שאני צדיק גדול, פשוט זה בדרך אל הרכב. אז אני ככה מוריד את זה. מצאתי את עצמי יושב אחר כך ברכב ואומר, רגע, האם אפשר להגיד לשם ייחוד על הורדת השפה? כלומר, לא מצאנו את זה. אבל לא יכול להגיד לשם ייחוד שאני מחזיק את הפח ביד. אז איך בכל זאת, גם את זה לחבר אל עניין של תכלית. אני לא מצאתי. ואז, תוך כדי המחשבה, עלה בידי, פסוק שהוא ניגודיות מוחלטת לפח של האשפה. יודעים שאדם בא לבית המקדש ומביא ביקורים, אז יש מה שנקרא האמירה של הבאת הביקורים. אז אומר האדם, שביארתי הקודש מן הבית. כלומר, זהו, כל מה שהיה, מעשרות, תרומות, ביקורים, כל מה שהיה אצלי בבית, זהו, אין כלום. ביארתי הקודש מן הבית. ואז חייכתי לעצמי, אמרתי, מצאתי לי פתרון. ופעם אחרי זה שיצא לי להוריד השפע, אז לפני שהגעתי לפח אמרתי, וביארתי הזבל מן הבית. זהו. יצאתי החוט, אבל איזה יופי. האשפע מסמלת את ההשפע, כי לא משמעותה, היא לא נעימה, היא מסמלת את הדברים שאינם נחוצים, את הדברים שאנחנו לא רוצים. אז אני מבאר אותה מן הבית. אין שם ייחוד, ביאור ההשפע מן הבית. כן? אז, אדם צריך לחפש כל הזמן מה הוא פועל ומה הוא עושה כדי שיפנה אל התכלית, אל הקדוש ברוך הוא. ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, כי למעשה המחיצות הן תוצר ישיר של האדם עצמו, שלא יצפה אף אחד שמישהו אחר ישבור את המחיצות שהוא בנה. בדרך כלל תראו לעצמכם, אדם שבונה חומה, ובא חברו ושובר לו אותה. הוא לוקח אותה לבית דין. כלומר, אף אחד לא בא וישבור לך את החומות שאתה בנית. אתה בעצמך צריך להוריד את המסכים. לכן, כל ענייני החומריות והתלוי בהם, הם אלו שהם לא אויבים של האדם, אלא הם אלו שמהווים את הניסיונות ואת האמצעים לרומם אותו, ושם האדם צריך להסיר את המסכים. לבדוק עד היכן המעשה הגשמי שהוא פועל, עד היכן הוא באמת פונה לקדוש ברוך הוא, ואז יעשה אותו בשמחה, ומה שאינו פונה לקדוש ברוך הוא, שיסיט אותו הצידה. זה שמפריע לו, זה המסך. וכל מה שתלוי בהם. שלא יחשוב מישהו שצריך לברוח, ראינו, שכל הבריחה ממעשה העולם הזה, היא הפך התכלית. היא לבטל כלים. זה מזכיר לי בדיחה שמישהו סיפר לי, אני לא יודע אם זה בדיחה, אולי זה מוסר השכל, על אדם שהיה בבית, בתוך כפר, שהיה נהר. ועוד קצת נאריך ואנחנו נסיים את ההקדמה. והנהר עלה על גדותיו. אז האנשים ראו שהנהר הולך וגואה. ואין מה לעשות, אי אפשר לעצור את המים. אז ברצו אליו הביתה, אמרו לו, תשמע, אולי כדאי שתתחיל לקחת מה שאתה יכול ותברח. אמר להם, אני לא סומך על בני אדם. הקדוש ברוך הוא יעזור לי. ראו שהאדם עכשיו, ערכו, כל אחד יתעסק עם ענייניו. לא, כל מי שיכל הרס פקלות וברח. נשארו גם אנשים שהיה קשה עליהם עם זה שנשאר שם האדם שהוא קצת משובש בדעתו. אז חזרו אליו, אמרו לו, תשמע, המים כבר עד הברכיים. אולי תבין שזהו, צריכים לברוח. אני לא סומך על בני אדם, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. טיפס ועלה על הגג. וצועק, ריבונו של עולם, תעזור לי, ריבונו של עולם, תעזור. טוב. הנער עולה, מכסה כבר מים עד לגג, עובר את הגג והוא טבע. מת. עלתה נשמתו למעלה. עלה למעלה ואמר לקדוש ברוך הוא, מה זה? אני ביקשתי תעזור לי. הוא אומר, שלחתי לך כל מיני אנשים, אתה לא רוצה לשמוע. עזרתי לך. התעלמת. מה אתה רוצה? כלומר, הדברים שבנעים בעולם, הם באים לעזור לנו. כל דבר בא לסייע לנו. אנחנו משום מה נאבקים בו. לא, זה לא הדרך. צריכים לברר, לבדוק, מה שלא שייך להסיט הצידה, מה ששייך לדבוק בו ולפעול דרכו. עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת, ואנחנו יודעים שכל ברזל נמשך באופן טבעי אל המגנט. גם אם נשים מונע, מכסה, נייר או כל דבר שייתן לברזל את התחושה שיש מגנט בסביבה, הוא יימשך אליו. אלא אם כן נשים מסך מפריד לחלוטין, אז אין מגנט, אז אין ברזל. אין קשר בין הבורא לנברא. אבל באופן טבעי האדם צריך להימשך אוטומטית. והברזל לא, כשמגישים אליו מגנט, אומר, רק שנייה, שיקול דעת, רגע, זה ברזל, זה מגנט, מה המשקל? לא, נראה, כן, לא, אני אבדוק. הוא מיד בא, הוא מיד דבק. זה משהו ברור, זה טבעי. לכן כל מה שיוכל לחשוב, ופה הלשון של רבנו הרמח"ל מלשון לחשוב, זה לא רק החשיבה, אלא החשבון והבדיקה של מחשבתו, איפה היא מצויה, האם יש בה מסך, האם יש בה מבדיל, האם יש בה מרחיק או מקרב. כל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, לקרב בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ירדוף אחריו. לא לחכות שיבואו אמצעים אליי כדי שאני אדבק בבורא, אלא כל דבר שברור לי לאחר בחינה ובדיקה וחשיבה אמיתית, שהיא נבחנה ונבדקה, שהיא על יסוד חז"ל, לא מחשבות פרטיות כאלה שעולות, כי אלה זקיקות, אלה צריכות חשיבה רבה. מסופר על הרב דסלר, שהיה לו בבית, לקח לו בשם בדיחות, אז לא קיים, היה לו מה שנקרא חלק חמישי של השולחן ערוך. זה היה החלק של העני. העני. זה דברים שמצד נפשו הפנימית של הרב דסלר, הוא הוסיף לעשות מעל מה שהיה מצווה מן ההלכה. אבל הבסיס הוא ההלכה. הוא יצא מנקודת ההלכה ואמר, לי זה לא מספיק, אני רוצה עוד. אבל הוא לא התחיל שם, הוא התחיל בהלכה. המחשבה הזו, האמירה פה לחשוב של הרמח"ל היא מסוכנת, כי ישנם אנשים שיגיעו בטעות למסקנה, שאני יכול לחשוב מה שאני רוצה. וזה מקרב אותי, וזה מקרב אותי. אני אלך עם קרטל, זה יקרב אותי, אני אלך עם שניים, זה יקרב אותי עוד יותר. לא, תבדוק את המקור בהלכה. תבדוק את המקור בתלמוד, במשנה, בראשונים, תמצא מקור אמיתי לדבריך. למחשבה הזו, עשה. אם היא מקרבת. לא מחשבות עצמאיות. לכן אומר רבנו הרמח"ל, שכל דבר כזה שאדם מעלה בדעתו, הוא בדק, הוא בחן, שאכן זה מקרב, שירדוף אחריו. וכשיתפוס אותו, יוחז בו ולא ירפאו. כי זו באמת התכלית. ומה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כברוח מן האש. כעניין שנאמר, דבקה נפשי אחריך, כי תמך ימינך. בי תמך ימינך, נכון. דבקה נפשי אחריך, בי תמך ימינך. מתי בי תמך ימינך? כאשר דבקה נפשי אחריך. כאשר האדם דבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא מבין, הוא מרגיש את ימין השם עושה חי. אז הוא מרגיש שהוא באמת הולך אל התכלית. למה? כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה, כלומר להיות דבק, ערגה נפשי, ערגה אל הקדוש ברוך הוא, אל קרבת אלוהים לטוב. כלומר להשיג את הקרבה הזו, כשהוא נמלט במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה, ופה שימו לב שני דברים. מניעה היא לא דבר שמשפיע על עצם הרצון. אני רוצה לעשות מצווה פלונית. אז היצר הרע מתלבש בשתי לבושים. לבוש אחד, הוא מנסה למנוע ממך. דוגמה, אדם רוצה לקיים מצווה ולתת סכום מסוים לצדקה, אז היצר אומר, תיק. הכסף שהוא שם בכיס כדי לתת צדקה, נופל לו, הוא מאבד. אז הרצון של האדם לתת את הצדקה נשאר. הוא רק לא יכול לבצע את זה כמו שהוא רצה. זה מונע. כלומר, אין פגיעה ברצון העצמי הנקודתי לעשות את המצווה הזו, את העניין הזה והזה, שמקרב אותי אל הקדוש ברוך הוא. אבל המפסיד נוגע בעצם העניין. הוא לא מאפשר לך לעשות את הצדקה. זה שני דברים שונים, יש מונע ויש מפסיד. חלק אומר רבנו הרמח"ל, לשים לב, צריך לברוח גם מן המונע, ודאי וודאי מן המפסיד. והנה אחר שידענו, והתברר אצלנו, אמיתת הכלל, איזה כלל? שאנחנו, יש לנו חובה בעולם הזה, שהעולם הזה נועד לטובתנו, שלב הזה נברא כדי לשמש לנו אמצעי אל התכלית. וכל דבר שקורה כאן, תפקידו אחד, להביא אותנו לתכלית. יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם. מתחילת הדבר ועד סופו. אחרי שהאדם מבין את הכלל, את הרעיון, עכשיו אפשר להתחיל ללמד אותו איך פועלים על בסיס הרעיון בחיי העולם הזה. אדם לומד אקסיומה, אז משם ואילך לא משנה איזה ספרות יהיו בתרגיל. ברגע שהאקסיומה ברורה לו והוא מכיר אותה ויודע אותה, כל השאר זה רק חילופי מספרים, זה חילופי לבושים, זה אותו דבר, כי האקסיומה היא אחת. כל מה שעובר על האדם בעולמו לטובתו ולהובילו לתכלית חיי העולם הבא. אחרי מסיים הרמח"ל, כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו בברייתא שהבאנו בהתחלה, הם למעשה פה מונה הרמח"ל 9, הזהירות 1, הזריזות 2, הנקיות 3, הפרישות 4, הטהרה 5, החסידות 6, והענווה 7, יראת החטא והקדושה זה 8 ו-9. אבל למעשה יש עוד אחד שכאן רבנו הרמח"ל לא מביא אותה, וזה רוח הקודש. רוח הקודש למעשה היא תוצאה מוחלטת, זו לא תוצאה שהיא תלויה, אלא כמו שאמרנו שחיי העולם הבא הם תולדה של מה שאנחנו הכנו בעולם הזה, רוח הקודש שורה לאדם שכל 9 שלפניו הגיעו אצלו לזיכוך ותיקון ועמידה נכונה. ממילא רוח הקודש שורה בו, אוטומטית. כלומר, פה זה עניין של מתנה. לכן רבנו הרמח"ל לא מסדר אותה כאן, משום שפה בספר מסילת ישרים רבנו הרמח"ל מדבר לא על מתנות, הוא מדבר על עבודה, הוא מדבר על כלים, הוא מדבר על אמצעים, הוא מדבר על הצורך בפעילות תמידית של התבוננות וחשבון. רוח הקודש לא שייכת למסלול הזה, אלא היא שיאו של האדם בחיי העולם הזה, שאז יש בו שילוב של מעין העולם הבא בחיי העולם הזה. אז נסכם את ההקדמה. ההקדמה שלנו מביאה אותנו למסקנה חד משמעית, שאנחנו בימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה שיהיה לנו על 120, שנדע לפעול ולעמול ולהתייגע סביב הדברים האמיתיים, סביב מציאת הדרך הנכונה של שילוב חיי העולם הזה הגשמי, שישמש אותנו נכון, שנשתמש בו אנחנו נכון, אל חיי הנצח, אל חיי העולם הבא. שיהיה לנו הרבה ברכה והצלחה ושפע קודש, שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו להגיע אל ההבנה הזו וליישם אותה כל אחד כפי כוחותיו, כפי ניסיונותיו שבאים מולו. ככל שאדם מתמודד יותר, זה כמו כל חייל צעיר שנכנס ביום הראשון לצבא, שהוא וצבא לא בדיוק חיו יחד, ואחר אימונים מפרחים, הוא כבר יכול להיות אדם כזה שאנחנו ישנים בביתנו, במיטותינו, ואנחנו סוחרים על הקודש ברוך הוא, שיתן לו את הכוחות הנכונים להגן עליהם. אנחנו ישנים בנחת. כי מתוך האימון, מתוך האימון המפרך, מגיע למצב שבו האדם יודע את סדר פעולותיו, והוא לא מתרגש. אמר לי אחד מאנשי זקה, מדה, שהיו בפיגוע במרכז הרב, שכשהוא הגיע למקום, אז בשנייה הראשונה הוא היה בהלם, כי זה לא פיגוע ראשון לצערנו שהוא חווה, אבל אומר, לא נת... באותו רגע שהבנתי שאני מאבד את השליטה עליי, חזרתי להיות רובוט, איש מדה. ומי הצדר פעולות, טק, טק, במנוע. אין מקום לחשוב, אין מקום להרער על כלום. הרהורים, מחשבות, החרמות קדושים. יש זמן. אבל בזמן העבודה, עובדים. עובדים, עושים. תבדוק רק שאתה עובד נכון. תבדוק שמה שאתה עושה הוא בדיוק מה שצריך לעשות. זה כן. אבל עכשיו זה העבודה. העולם הזה הוא עולם עבודה, עולם עשייה, אשר ברא אלוהים לעשות. זה הפסוק. וזה למעשה הפסוק שמסיים את כל הבריאה. זה התכלית. אשר ברא אלוהים לעשות, יהי רצון שיעלה בידינו, כהנה וכהנה. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.